ראינו כאן שרבי יהודה הלוי כאן מפרט כמה וכמה דברים בשבחה של ארץ ישראל. בבקשה, פתחו בדף סמך ב'. וכן אסרו, השליש האחרון של הדף, כן. וכן אסרו חכמנו למכור קרקע בארץ ישראל לנוכרי, ואף אסרו למכור קורות בית ולהניח מקומו חרב. זאת אומרת, אסור למכור לנוכרי בית, שדה או בית, או להשאיר איזה מקום חרב בארץ ישראל, ועל מנת שנהיה בתמונה ונבין את הדבר בכללותו, אמרנו שהעניין של ארץ ישראל והחיבור של עם ישראל לארץ ישראל הוא עניין עולמי, זה לא רק עניין לאומי, אלא גם עניין עולמי. זאת אומרת, החיבור של עם ישראל לארץ ישראל, זה הייתי אומר, מביא אור לעולם, מביא טוב לעולם, מתגלה על ידי הקשר הזה בין עם ישראל לארץ ישראל באופן מעשי, באופן מדיני, באופן... אנחנו יושבים כאן בארץ, שולטים כאן בארץ, מתגלה כאן אותה מגמה אלוקית, או אותו רצון אלוקי, אותה שכינה מתגלה כאן בארץ ישראל, שהיא מהירה לא רק לנו, אלא גם מהירה לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו. אבל החיבור הזה, המגמה הזאת, היא מתגלה באופן פרקטי, באופן מעשי, על ידי יישוב ארץ ישראל. יהודי עולה לארץ ישראל, מתיישב בארץ, גר בארץ, מאבד את הקרקע בארץ. כל זה גורם לאותו שינוי רוחני של גילוי אור השם בעולם. אבל מה קורה כשזה הפוך? זאת אומרת, אם יהודי מוכר לערבי, למשל, קרקע בארץ ישראל, אם יהודי, חס ושלום, הורס בית בארץ ישראל, אז כמו שהחיבור יוצר דבר טוב, ההירוס יוצר חושך, הפוך בדיוק. ובאמת יש הלכה בעניין הזה, כתוב שהרואה הרי יהודה בחורבנן, כתוב בשולחן ערוך, צריך לקרוע כמו על אבל, כשאדם נפטר מן העולם, אז הוא קורע, לאות צער, לאות אבלות, ואומר איזה פסוקים, אוי על הרי יהודה שהוא בחורבנן, כל הדברים האלה. אז יש בירור שם בהלכה, מה זה נקרא חורבן? למה מתכוונים כשאומרים, הרואה הרי יהודה בחורבנן, למה הכוונה? אם הכוונה נניח הייתה רעידת אדמה, חס ושלום, לא עלינו, ונניח כמה בתים היו נחרבים, האם זה נקרא חורבן, שהבניין נהרס כתוצאה מרעידת אדמה או משהו כזה? אז אומר שם בית יוסף, המשנה ברורה מביא במקום, אומר לא. הוא אומר, מה זה חורבן בעם ישראל? שישמעאל שולטים על ערים בארץ ישראל, על בתים בארץ ישראל, זה נקרא חורבן. החורבן הוא לא חורבן פיזי, אלא כל זמן שישראל שולטים בארץ ישראל, הרי זה בניין. ברגע שהישמעאלים שולטים, אומר שם בית יוסף, מי זה הישמעאלים?
הערבים.
הערבים, נראה, אתם יודעים. הישמעאלים, דהיינו הערבים שולטים, אומר, זה מבחינה של חורבן. אבל הבית הרי עומד, מה זה חורבן כאן? אלא החורבן כאן שהאפקט, או הייתי אומר, כמו שאמרנו, אור השם בעולם, במקום שיהיה עיר בעולם, על ידי החיבור בין עם ישראל לארץ ישראל, על ידי הבניין, על ידי שבונים כאן את ארץ ישראל, במקום זה בא חושך, אין אור, יש חושך. אז זה נקרא חורבן. אני רוצה להעיר איזה הערה לגבי ימינו. ימינו אנחנו רואים תופעה הפוך על הפוך. מצד אחד בונים את ארץ ישראל, ברוך השם. באים מיליוני יהודים, הארץ מתפתחת, בונים ערים, בונים בתים, בונים... אבל מצד שני אנחנו רואים שהנה, בגוש קטיף החליפו שם את הבתים, גם פיזית, אבל גם כשמסרו לערבים את האדמה הזאת, אז במקום אור, מה יש שם היום? קסאמים. חורבן. כן, יש חורבן. אז איך אפשר להבין את הדבר הזה? מצד אחד, יש מצווה גדולה לעלות לארץ, ליישב את הארץ, מצווה לשלוט בארץ, תהיה לנו שליטה על הארץ, שלא תשאר שממה וכל הדברים האלה. מצד שני, בו זמנית, בתקופה הכי אירואית, הכי נפלאה, של קיבוץ גלויות, אנחנו רואים פתאום תופעה של נסיגה, פתאום נושאים אחר יותר מזה. היום מדברים, אומרים כן, אומרים לא, אבל מסתם שכן, ומדברים אפילו לא רק על חורבן גוש קטיף או מקומות אחרים לא עלינו, אלא מדובר היום על חלוקת ירושלים, זאת אומרת, לתת חלקים מירושלים לערבים, אומרים שכל הנושא כרגע שדנים שם בסתר, שלא בגלוי, זה השאלה מה מירושלים. האם את, את העיר העתיקה לכן לתת או לא לתת, או לבנם אותם או לא לבנם אותם, או לעשות דבר כזה. אז אני שואל את השאלה, איך הגענו לזה? איך הגענו לזה שהיהודים בכמעט כל, מה זה כאן? כל יום מתפללים, מבקשים מאלוקים בתפילת 18, ובני ירושלים במהרה בימינו אמן, ופתאום אומרים לנו, אל תבנו בירושלים. לא בהר חומה, ולא בגבעת זאב, ולא פה, ולא שם, אל תבנו בירושלים. איך, איך אפשר להקל את הדבר הזה? מי אומר את זה? מי אומר את זה? שרנו הרע. לא אומות העולם שתמיד מתנכלים אלינו, אלא מדובר כאן על, מתוכנו. בתוך עצמנו, פתאום אומרים לא לבנות את ירושלים. אני לא יודע מישהו כאן התחתן. מישהו כאן התחתן? נערים את היד. אני לא יודע אם אתם זוכרים את מעמד החתונה, אבל כשמתחתנים, החתן מצהיר לפני הקלה, אבל גם לפני הציבור. אם אשכחך ירושלים, מי התחתן כאן? אשכחך ירושלים. מיני, אני זוכר שאתה זוכר, יפה מאוד. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, על ראש שמחתי. מישהו כאן אכל היום בבת שחרית משהו? בירך ברכת המזון? מי בירך ברכת המזון? מה בירכת על ירושלים ברכת המזון? ביקשת מאלוקים, מה? תראו מה זה. על נהרות בבל, כן. זה אומרים, ביום שלא אומרים, ביום שאומרים תחנון, כן. אומרים את הדבר, אבל זה לא חובה. ברכת המזון ממש, תבנה, אני מבקשים לבנות את ירושלים ממש. השאלה הנשאלת, וכאן ראינו ברבי יהודה הלוי, אסור למכור למי שאינו יהודי בית בירושלים, בארץ ישראל, בירושלים בוודאי, בוודאי, כן, בארץ ישראל, אסור לתת להם שדות, אסור לתת להם חנייה, לא תכונם. אז איך אנחנו יכולים להבין את המציאות העכשווית שבדיוק הפוך. מה, אלה שנוסעים ונותנים על ירושלים לא היו בחתונה, הרי הם התחתנו גם, הם לא, מה הם אמרו בחתונה? אם אשכחך ירושלים, תשכח, מה, הם שכחו את שהם אמרו, אם אשכחך? או ברכת המזון, זה בדיוק, זאת היא הבעיה. באמת, אני מוכר לומר, הרב קוק, זכר צדיק לברכה, לפני קצת פחות מ-100 שנה, הוא עלה אל הרעיון להקים תנועה, הוא קרא לתנועה הזאת דגל ירושלים. הוא גם הסביר את השם, מה זה דגל ירושלים. היום צריך להרים את מה? את דגל ירושלים. זה בדיוק מתאים ליום הזה. אז הוא אומר שיש ציון וירושלים. ציון, יש ציון. מה זה ציון? ציון מרמז לנו על התנועה הציונית. אבל הרב כבר אז בחוכמתו, הוא ראה את העתיד. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד, הוא ראה מה ייוולד. הוא אומר, התנועה הציונית, בסופו של דבר, אחרי שהיא תקים את המדינה, ותקים את הבית, באיזשהו מקום, הרוח יפסיק לנשוב במפרשים שלה. הרוח, זאת אומרת, האידיאלים, הערכים, הדברים כאלה, יפסיקו לנשוב, ואז מה יקרה בתנועה הציונית? התנועה הציונית שעוסקת בהקמת הבית מבחינה חומרית, תמצא את עצמה בסוף בלי רוח, בלי נשמה, בלי ערכים, בלי הדברים האלה. ככה מסביר הרב. אז מה התיקון לדבר הזה? הרב אומר, צריך להקים תנועה שהיא תמשיך את המהלך הציוני, לא נגד התנועה הציונית, אלא שהיא תיתן תוכן, תיתן משמעות, תיתן את הרוח לתנועה הציונית או למדינה שתקום בדרך ליד המדינה שאנחנו חיים בה כרגע. והוא קרא לתנועה הזאת דגל ירושלים. ומה צריך לאפיין את דגל, מה העניין של ירושלים? למה דווקא דגל ירושלים? אז הוא אומר, ירושלים היא מבטאת את המימד הרוחני, הערכי, הפנימי של העם היהודי. אומנם זה גם דבר פיזי, אבל הדבר הזה, גוף בלי נשמה, אומר, לא יכול להיות. אם יהיה רק גוף, רק חומר, בלי דגל ירושלים, בסוף תהיה התפוררות, הכל יתפורר, כל אותן מערכות שבונים, כמו כל בית, אם אין, או כל מערכת, אם אין שם נשמה, אין אידיאלים, אין רוח, אז במילא הדבר הזה מתפורר. ולכן הוא הקים את תנועה, רצה להקים, את תנועה שנקראת דגל ירושלים, שהיא תרים את הממד הפנימי, הרוחני, הערכי, של שיבת ציון, ששיבת ציון זה לא רק בית לאומי, אלא שיבת ציון זה ירושלים, אורו של עולם. אבל בשביל זה הוא רצה לאחד את כל אלה שמאמינים ששבנו לארץ ישראל וקמנו את תחיית עם ישראל להקים את בית המקדש, להביא אור לעולם, להביא שפע לעולם. הוא רצה לאחד את כולם והתחיל, אבל לא צלחה דרכו. זאת אומרת, הוא לא הצליח להקים את התנועה הזאת, דגל ירושלים, שהוא רצה שכל מי שמאמין שתחיית עם ישראל היא בקודש, היא לא באה רק לבנות בית, אלא גם לצקת תוכן למדינת ישראל, או לירושלים, או לעתידי ירושלים התפשט על כל ארץ ישראל, ולא עלה בידו, דיינו, ניסו לארגן רבנים ואנשים, ופה ושם, ולא הסתיים מילתא. לא הסתיים מילתא. עכשיו, היום אנחנו מבינים למה לא הסתיים מילתא. למה אילו הייתה קמה תנועת דגל ירושלים, היום אי אפשר היה לדבר על חלוקתה של ירושלים. זה לא היה לא בחשבון בכלל, הדבר הזה. כי אלה שהרב קוק זצל, ואלה שנשאו את דגל ירושלים, ואלה שישאו את דגל ירושלים, בוודאי ובוודאי שמחשבה לא הולכת לאיבוד, בוודאי ובוודאי הרעיון הזה של הרב קוק זצל, להקים כאן תנועה שתהיה לה גם מימד פוליטי, וגם מימד חינוכי ותרבותי, שייצג תוכן רוחני לכל מהלך התחייה הלאומית שלנו כאן, ודאי הרעיון הזה הוא חי וקיים, הוא נושם. אלא מה הוא צריך לצאת מן הכוח אל הפועל? וזה שאין לנו את זה היום, זה מביא לחולשה כזאת גדולה, לעצימת עיניים, או להסתרת פנים, או לאטימות לב, שאנשים לא מבינים מה גרוע בזה שהם מחלקים את ירושלים, או נותנים חלקים לערבים, או משהו כזה. אז מה הרעיון? צריך להקים מחדש את מה? תנועת? דגל ירושלים. היא חינמי, אני לא אומר את זה כתוכנית כרגע מעשית, מהיום למחר. זה עניין של זמן. אבל בוודאי, בוודאי, המציאות של החולשה הרוחנית שאנחנו היום רואים אותה במדינה וכל זה, התיקון לכל הדבר הזה, זה לצקת תוכן, משמעות, קדושה, לצקת לכל המהלך של התחייה הלאומית, גם מימד ערכי, מימד רוחני, ולא רק מימד חומרי, פיזי. כן. וזה התפקיד של תנועה שנקראת דגל ירושלים. אני לא יודע אם היא תקום עכשיו, או תקום בעוד דור, או בשני דורות, אבל זהו התיקון האמיתי. כי אדם שבאמת מתפלל על בניין ירושלים כל הלב, ואדם שמברך ברכת המזון ומדבר על בניין ירושלים באמת עם כל הלב, הוא לא יכול להרשות לעצמו אפילו לחשוב על חורבן ירושלים. זה לא בכלל לא, אין אבא אמינה כזאת בכלל על חורבן ירושלים. והדרך היא באמת להשיב את עם ישראל לאותם שורשים, שהרב קוק זה דגל בה, זה שיבה לתורה, לאמונה, ליהדות, באהבה ובאמונה, כל הדברים האלה, שזה מה שאנחנו מנסים כאן במידה לעשות. בכל זאת, הדרך הזאת היא תביא לאותן מחשבות ואותן תוכניות שהן תתבטלנה. אבל בין כך ובין כך הן תתבטלנה. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אבל אם היא תתבטלנה על ידי זה שאנחנו נתחזק מבחינה רוחנית, מבחינה ערכית, מה טוב. אבל אם זה לא יהיה ככה, מה יקרה בסוף? איך אומרים? לא לומדים דרך הראש, לומדים דרך הרגליים. כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח, אלפי שנים כבר, הבטיח לנו, תהיה שיבת ציון, תהיה בניין ירושלים. לכן אנחנו אומרים בתפילה, בונה ירושלים. לא יבנה, מה אנחנו אומרים? בונה, מה זה בונה? גם כשאנחנו היינו בגלות, התפללנו 18, בונה ירושלים. מה זה בונה? בונה, כל הזמן הוא בונה. גם כשאתה לא רואה את הבניין, הבניין הולך וקורם אור וגידים. למה המשל דומה? לזרע. אתה שם את הזרע באדמה, ולמרות שאתה לא רואה צמיחה, אתה לא רואה נביטה, אתה לא רואה שום דבר, אבל כל חקלאי אומר, אני יודע שבשם בסתר מתחולל שם משהו בתוך הזרע הזה, ובעזרת השם הוא ינבוט ויצמח. ככה גם לגבי בוני ירושלים. אלפי שנים היינו בגלות, ירושלים זה היה כמו אוטופיה. כמו אוטופיה זה רעיון שקשה מאוד להגשים עליו. רבי אמרו, מה זה ירושלים? זה כל כך רחוק. אבל העובדה היא, התפילות האלה לא הלכו לאיבוד. הכמיהה הזאת לירושלים לא הלכה לאיבוד. והיום, איפה אנחנו גורים? איך קוראים לעיר הזאת? איך? אתה בטוח? באמת? מה אתה אומר? אין אדם מכיר בניסוך. כל המהלך הזה שהיה בסתר, במשך אלפי שנים בגלות, שיהודים התפללו וקמו ורצו, והאמינו שהקדוש ברוך הוא הבטיח שתהיה שיבת ציון והעם ישוב לירושלים, אנחנו מקשימים את הרעיון הזה. אנחנו בתוך הקשה, אבל אין אדם מכיר בניסו, אנחנו לא רואים את זה, בתוך שטף החיים וטרדת החיים וכל הדברים. אנחנו כבר בירושלים, אבל רק בתחילתה של ירושלים. אומנם יש קשיים כרגע היום, זה אומר ככה וזה אומר ככה, אבל הצעת השם היא תקום. ומשהו הבטיח לנו שעם ישראל ישוב לירושלים ויבנה כאן בית המקדש ויהיה קיבוץ גלויות ואנחנו נראה כאן את עם ישראל בפריחתו. אנחנו בעיצומו של המהלך, אולי בתחילתו של המהלך, אי אפשר למדוד כאן את הדברים בצורה מדויקת, אבל ברוך השם אנחנו בירושלים. אני לא יודע, מישהו אוהב כאן לטייל בירושלים? אני מוכרח ללכת בידוי, אני אוהב לטייל בירושלים. אתמול עשיתי צעדה ככה, צעדת בריאות קוראים לזה, ללכת קצת, צעד ללכת בשביל קצת, אבל מה, אתה הולך ואתה רואה, איך ירושלים הולכת ונבנית, למרות שפועלי הבניין לא, אולי לא מרגישים בזה, אבל כשאתה רואה, אני זוכר את ירושלים לפני מלחמת ששת הימים, זכיתי עוד לחיות כאן, וזכיתי להילחם כאן, ואני רואה היום את ירושלים, בצעדי ענק, הולכת ומתפתחת, אף אחד לא יכול לעצור את המהלך הזה. לא התוכנית הזאת, ולא התוכנית הזאת. ועתידה ירושלים להתפשט על כל ארץ ישראל. תשאלו אותי איך? איך? עושה לך תוכנית? אני אתן לכם כמשל, כדוגמה. בילדותי, אז נתניה ותל אביב, זה היו שתי ערים, והחיבור ביניהם היו נוסעים דרך פתח תקווה, בית ליד, והיו מגיעים ככה לנתניה. למה? כי בין נתניה ובין תל אביב היה שם חולות, ביצות, שממה, היה שם אזור שבלתי אוויר בכלל. זה היה, מדבר. היה שם דברים שלא ניתן לעבור בכלל. לא היה גשר על הירקון אפילו. אתם יודעים מה זה ירקון. לא היה גשר על הירקון. מעבר לירקון זה היה סוף העולם. זה אני אומר בילדותי, אחרי מלחמת השחרור, כן, זוכר את הדבר. היום אתה נוסע מתל אביב אותו דבר מתל אביב לפתח תקווה, היו באמצע פרדסים. יש עד היום פרדס קץ. למה קוראים לזה פרדס קץ? אני לא יודע, בטח אחד קראו לו קץ, והפרדסים היו שם שייכים לו. קוראים לזה פרדס קץ. כל האזור הזה של מה שנקרא רמת גן, אזור בנינסון, אז היה מקום שהיו שם אזור חקלאי, כמעט לא היו שם בתים. היה משהו... היום, אפשר לומר, מתל אביב עד נתניה, זה כמעט עיר אחת, רצף אחד. אתה נוסע ואתה מימין ומשמאל, אתה רואה בתים ושיכונים וערים וכל כל הנכון או לא? עתידה תל אביב להתפשט עד נתניה? אם הייתי אומר את זה במלחמת השחרר, במלחמת השחרור, עתידה תל אביב להתפשט עד נתניה, מה היו אומרים? על מה אתה מדבר? זה היה אז. אבל ההתפתחות היא לא הולכת בקו ישר, היא הולכת ככה. עכשיו, ירושלים ותל אביב, עתידה ירושלים להתפשט תל אביב, מה אתם אומרים? ודאי וודאי. עכשיו, נוסע היום מירושלים לכיוון תל אביב. אתה, יש מבשרת. נראה לכם מובן מאליו שיש מבשרת. אבל אני זוכר שהיה קסטל שם. לא היה שם שום דבר. היום ירושלים מבשרת, זה כבר... היום ירושלים, רמות, גבעת זאב, ועוד מעט מודיעין, זה אופ, אופ, הולך ומתחבר. מה יהיה בעוד 50 שנה? מה יהיה בעוד 100 שנה? עתידה ירושלים להתפשט עד תל אביב. אתה ממשיך הלאה, יש לך נוף הילון, מודיעין ורמלה ולוד, והכל הולך ומתחבר, הכל הולך ומתקשר. כשיבוא לכאן מיליוני יהודים, והעם יתרבה כאן, ודאי, ודאי. עתידה ירושלים להתפשט, איך אומרים לך? עד דמשק! למה עד דמשק? אומרים שהסינים והיפני גם צריכים לבוא לכאן. כתוב בתורה, בתנ״ך כתוב, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. מה, אתם מתפללו דרך האינטרנט? לא, צריכו מה לעשות? ונערו אליו כל הגויים. מה זה כל הגויים? כל הגויים פשוטו כמשמעו, כל העמים. כי מדוע ירושלים, מצד האמת, אני מסליחה שאני מביט קצת קדימה, צריך להסתכל על העובד דרך העתיד. ירושלים היא המרכז הרוחני של האנושות כולה. ודרך אגב, דבר שאומות העולם מכירות בזה, שירושלים היא המרכז שממנו כמציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, זה נאמר בחזון אחרית הימים, לאנושות כולה. ואיך הדבר הזה יתממש? היא תהיה אבן שואבת ירושלים. לעמים כולם, כל מי שירצה להתחזק, להתאר ולהתקדש, לא רק בעם ישראל, אלא באומות העולם, הוא יבוא לירושלים. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, איפה נשים את הסינים? מלא את היפנים. אבל את הסינים צריך בתי מלונות. עד איפה יהיו בתי המלונות של הסינים, אתם חושבים? עד דמשק. ומאחרי דמשק יהיו היפנים. ואתם צוחקים. למה אתם צוחקים כל כך? יש ערים היום בעולם, כמו למשל, יש עיר באמריקה, לוס אנג'לס. מישהו היה שם פעם במקום הזה? זה עיר קטנה או גדולה? 4 שעות נסיעה. זאת אומרת, זה כמו הנסיעה מירושלים עד דמשק. משהו כזה. לעבור את העיר הזאת. עכשיו, לוס אנג'לס זה בירת הסרטים, זה נקרא, הוליווד, נכון? מה יותר ערכי? הסרטים מהוליווד או אור השם מירושלים? מה אתם חושבים? לאנושות. מה אתם שותקים? סליחה שאני נראה לכם כאילו אני מפנטז, אבל אני לא מפנטז, אני מאמין בזה באמונה שלמה. אנחנו קמים לתחייה, למה? כי ירושלים היא לב, לב ארץ ישראל ולב העולם, אורו של עולם, ככה נאמר בתורה. היא צריכה להעיר לכל העולם. במילא לא יכולה להיות איזה מקום קטן, עלוב ומסכן. אלא היא צריכה להיות היר באמת יפהפייה, ענקית, גדולה, שהיא תכיל את כל אלה שבאים לכאן לקבל שפע, לקבל טוב, לקבל אור מירושלים. לכן עתידה ירושלים להתפשט עד דמשק, אומרים חז"ל. והם לא אומרים את זה כבדיחה, אלא אומרים את זה כאמונה, שזה בירת העולם, הבירה הרוחנית של העולם. לא הוליווד הבירה הרוחנית של העולם, לצערנו הרב, הוליווד משפיעה על העולם. אבל האמת היא שירושלים היא בירת העולם. כאן האלוקים בחר במקום, היווה למושב לא במקום הזה, להעיר לכל העולם. לכן כל המהלכים האלה שאנחנו היום עדים להם, של לחלק את ירושלים, לתת לערבים את ירושלים, כל הדברים האלה זה דברים חסרי משמעות, חסרי מי שמכיר מה זה ירושלים, מה תפקידה של ירושלים, מה עתידה של ירושלים, מה העניינה של ירושלים, זה בכלל אין לו איזה אבא אמינה בכלל, איזושהי מחשבה, חס ושלום, לתת לערבים את המקומות האלה של הר הבית, והכותל, והעיר העתיקה, וירושלים, ושכונות כאלה, ושכונות אחרות. זה מובן הדבר. לכן, כשעם ישראל, כאן, אלה ששולטים בעם ישראל, הם יבינו מה זה ירושלים, ומה המשמעות של ירושלים, אז בכלל לא אין מקום לכל הדיבורים, כל הדברים. ואם חס ושלום זה לא, אז יהיה בדרך אחרת, הקדוש ברוך הוא יראה לנו מה ירושלים. כמו מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, אני מוכרח לומר, ואני הייתי לפני מלחמת ששת הימים, אנשים כבר לא האמינו שבכלל אפשר לראות את הכותל. זה היה מקום נראה בלתי ניתן להשגה. כאילו מששת ימי בראשית, הכותל בידי הערבים. ובין רגע, מבחינה היסטורית, בין יום, יומיים, פתאום מצאנו את עצמנו בתוך הכותל. לא תכננו את זה, זה בא בהסך הדעת כזה. וזכינו פתאום, כל השערים נפתחו, והיינו פתאום במקום ש... ודרך אגב, אני מוכרח לומר שההתרגשות, הספונטניות, של התת הכרה, הרגשות של העם היהודי כלפי הר הבית והכותל, זה היה דבר מיוחד במינו. אני זוכר, זה לא משנה אם אדם דתי או לא דתי, לא משנה. העם היהודי כולו חש את החיבור הזה, הקשר הזה, הבא לנותק למקום הזה, שנקרא ירושלים, הר הבית, הכותל, הדברים. אז היה משהו מיוחד במינו. זוכר את זה עד היום. לכן, אני אומר, כל הדיבורים האלה, וכל התוכניות האלה, חבל על הזמן, חבל. זה רק גורם כאב לב וצר לחלק מעם ישראל, אז אני מציע למי שעושה את הדבר הזה, שיפסיק עם העניין, ובמקום זה מה צריך לעשות? לבנות את ירושלים. עוד בתים, עוד שכונות, עוד כבישים, עוד יהודים, זה צריך להיות המשימה הראשית של העם היהודי בדור הזה, לעבות את ירושלים, לחזק את ירושלים, עד שהערבים התייאשו מהשאיפה שלהם להשתלט על ירושלים, ובכלל השאיפה שלהם לנשל אותנו מארצנו. אתם מסכימים איתי ברעיון הזה?
100%.
כן, בסדר, תודה רבה לכם. יש על כבר.
80% מסכים.
זה סקר באינטרנט. כן? 80%, מה אתה... האמת שזה 100%, רק מה, גם אלה שלא מסכימים, קצת מבולבלים. הם לא באו למכון מאיר עדיין, בעזרת השם, יבואו למכון מאיר. מרצון יבואו למכון מאיר, כן. יבואו ללמוד שם, בעזרת השם. בכל זאת, כאן אומר רבי יהודה הלוי דברים ברורים. אסור לנו, הוא אומר, אסור לנו, אסרו חכמנו למכור קרקע בארץ ישראל לנוכרי, קל וחומר לתת לערבים, קרקע, זה איסור מן התורה, הדבר הזה. ואף אסרו למכור קורות בית ולהניח מקומו חרב. כיוון שבניין ארץ ישראל הוא כל כך חשוב, אז אם אתה הורס בית, אתה חייב לבנות במקומו בית אחר. אסור להשאיר את המקום הזה חרב ושמם. למה? ארץ ישראל, אסור להרוס כאן שום דבר, רק לבנות ולבנות ולבנות. ולזה יש להוסיף מה שאמרו, אין דנים דיני כנסות אלא בארץ ישראל. ארץ ישראל יש לה סגולה רוחנית, בזה שבארץ ישראל אתה יכול, כאן אפשר לדון דיני, אמת מארץ תצמח, לדון דיני כנסות ולא רק דיני כנסות. כל המהלך המשפטי בארץ ישראל הוא אפשרי, אבל המהלך המשפטי בגלות הוא מאוד מצומצם, הוא מאוד מוגבל. וכן מה שאמרו, שלא יצא העבד לחוץ לארץ, והרבה מאמרים כיוצא באלה. וכן אמרו, אווירה דארץ ישראל מחכים. איזה חוכמה? הייתי אומר, אולי חוכמה, מה זה חוכמה? חוכמה, אולי חוכמת המתמטיקה, חוכמת הפיזיקה, זה גם כן. היום ידוע שארץ ישראל, למרות שהארץ הזאת מבחינת אוצרות טבע, כמעט אין כאן אוצרות טבע, אבל מה יש כאן אוצר גדול? הראש היהודי, כל התעשיית, הייטק מה שנקרא, הדברים האלה, כל זה מרכז אולי עולמי היום ארץ ישראל, בגלל שאווירה דארץ ישראל מחכים. אבל זה חוכמת לא קודש. זה החוכמה של אינטליגנציה, של מדע, של דברים כאלה. אבל אווירה דארץ ישראל מחכים מבחינת חוכמת הקודש. אווירה דארץ ישראל מחכים מבחינת הגילוי, מה שנקרא הנבואה, זה אוויר הדרך ישראל מחכים. רוח הקודש, זה מאפיין את ארץ ישראל. גילוי השם בעולם, זה מה שמאפיין את ארץ בסיוע. כרגע זה רק ההתחלה, אבל בסיוע. תורת ארץ ישראל היא לא כמו תורת הגלות, זה שני דברים אחרים. באמת ההלכות שבחוץ לארץ אנחנו לא יכולים לדון, רק בארץ ישראל. כן, רק מקום עשר, גם דיני נפשות, גם דיני כנסות, כן, אבל גניבה זה לא עניין של כנס, גניבה זה עניין של דין אדם לחברו, זה דין אחר. אבל לכנס, זאת אומרת, משהו מיוחד, ככנס, אז זה... ומאהבתם לארץ אמרו, כל המהלך 400 בארץ ישראל מובטח לו, שהוא בן העולם הבא. המהלך, כמה עמות אנחנו הלכנו היום? כל המהלך דלת עמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא. החיבור הזה אפילו בהליכה, הרי זה לומדים מאברהם אבינו. אברהם אבינו, מה נאמר אליו? קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, ואנחנו הילדים של מי? אברהם אבינו, אוהבים לטייל בארץ ישראל. החיבור הזה בינינו ובין ארץ ישראל הוא אפילו בהליכה, אפילו לטייל בארץ ישראל, הדבר עושה ליהודי משהו, מחזק אותו, מאיר את נשמתו, זוכה לעולם הבא. כמו שאומר כאן, אני זוכר, יש מדרש שאומר על אברהם אבינו, כשאברהם אבינו בא לארץ ישראל, אז הוא היה מהלך, היה הולך ממקום למקום, ככה המדרש אומר, הוא היה הולך כמשוגע. אז הכנעני, וכתוב הכנעני אז בארץ, אז המדרש אומר שהכנענים ראו אותו, את אברהם אבינו הולך כמשוגע, והיו לוקחים אבנים וסוקלים אותו באבנים, רוצים לסקול אותו באבנים, ואומרים, אם נופל המשוגע הזה בידינו אנחנו נהרוג אותו. ככה המדרש אומר. כבר אז רצו לעשות על אברהם אבינו אינטיפאדה, כמו שאומרים. אז צריך להבין את המדרש הזה. מה זה הולך כמשוגע? מה ההבדל בין אדם שהוא הולך כמשוגע? אדם הולך כמשוגע זה אדם שהולך בלי מטרה. אתה הולך אדם ברחוב, אתה שואל אותו לאן אתה הולך, אז הוא אומר, אני לא יודע לאן אני הולך. מה אתה אומר על האדם הזה? תגיד לי, אתה קוקו, אתה בטוח שאתה לא יודע לאן אתה הולך? לא, אני סתם הולך. לאן אתה הולך? אין לו מטרה, סתם הולך, מסתובב ככה, מתברבר סביב עצמו. עכשיו, מה אברהם אבינו? אני הייתי שם, ראיתי איך הוא הלך. הוא היה הולך והיה מוריד דמעות מרוב התרגשות. היה הולך לנחל עמוד, מסתובב שם, ארץ ישראל. היה הולך במדבר יהודה, מבסוט, שמח, אוף, איזה ארץ, אוף, כל מקום היה, הוא היה רוצה להרגיש את ארץ ישראל. להרגיש, זאת אומרת, הנוף, התכסית, התבלית, כל הדברים האלה גרמו לו התרגשות כזאת גדולה, כי הוא ממש ראה שארץ הזאת באמת היא מתאימה לנשמה שלו. הוא מתאים לה והיא מתאימה לו. הכנענים שהיו אז במקום אומרים, מה הוא מסתובב כאן בהתרגשות כזאת? אברהם אבינו הרגיש שהוא בא לבית כאן. הוא אמר, זה הבית שלי, זה הארץ שלי. הוא מרגיש בכל פינה, זה שייך לי, שייך לנשמה שלי, לא רק שלו, של עם ישראל. ואכן באמת, גם היום, אבל בעבר יותר, היה לפני קום המדינה, אנשים אהבו לטייל בארץ, היו הולכים הפלמח, והיו גם בצבא, אני זוכר, פשוט להסתובב בארץ, לטייל, מסעות בארץ, והיו מסעות הולכים מעשרות קילומטרים, היו הולכים להרגיש את ארץ ישראל, לחוש את ארץ ישראל. זו הייתה מין חוויה מיוחדת של התחברות כאן לארץ על ידי טיולים. ולי פעם היה לפני, בנעורי, הייתי מאוד אוהב לטייל בארץ, פשוט לטייל, כל מקום לטייל. גם היום יש, ברוך השם, אתה רואה נוער בריא, הולך לטייל, יש שביל ישראל, הולכים מהחרמון ועד אילת, הולכים להרגיש את הארץ, לחיות את הארץ. אני לפני הרבה שנים, כשהייתי אז בחור צעיר, אז הלכתי, אני זוכר, לטייל באזור צפת. בוודי עמוד באזור הזה, ועברנו דרך כפר ערבי, לא רוצה לציין כרגע את הכפר, לא רוצה לפגוע שם באנשים, והיינו, נדמה לי, אני ועוד חבר, אם אינני טועה, זה היה אהוד ברק, אבל אני לא זוכר, נדמה לי ככה. היינו הולכים ככה בטיילים, לחוש את הארץ, להרגיש את הארץ. ופתאום, מתוך הכפר באו נערים, והתחילו לרגום אותנו באבנים. סתם, זרקו עלינו אבנים. מה, זורקים עליך אבנים, מה אתה עושה? זורק חזרה, ודאי, מה אתם חושבים? לא ברחנו. אז הם זורקו, אנחנו זורק חזרה, והם המשכנו ללכת. אני חשבתי בליבי, למה הם זרקו עליי אבנים? מה עשיתי? באתי לגזול אותם, באתי לעשות להם דבר רע, משהו, מה פתאום בא להם לזרוק אבנים? וזה, הזיכרון הזה, אמרתי, הם הרגישו אולי באינטואיציה שלהם שאנחנו בלבטים. מה פתאום היהודים כאן? מאלה הוא יוצא עם המראה, למראה עם הצון, יש לו תכלית, יש לו מטרה. אז הוא עושה, הולך לשטח, נדע, לאבד את האדמה, לראות את הצון, הדברים כאלה. אבל מה הם מטיילים סתם כך? מה זה הסתם הזה? יהודים מטיילים בארץ, כי הם מרגישים שמה? שהארץ שייכת למי? אוהבים את הארץ. האהבה היא מתבטאת בלהרגיש, כמו ביחסי אנוש. אתה אוהב מישהו, אתה רוצה להרגיש אותו. אתה אוהב את ארץ ישראל, אתה רוצה להרגיש את הארץ הזאת. אז אחרי אתה מטייל בה, זה דבר אינטואיטיבי, זה דבר פנימי, דבר תת-הכרתי. לכן מטיילים בארץ. אנחנו לא הבנו מה פתאום מתקיפים אותם, מה הם רוצים מאיתנו. אבל זה הזכיר לי אחרי שלמדתי את המדרש הזה, את המדרש. אברהם אבינו הולך בארץ לטייל, להרגיש את הארץ. הכנענים אומרים, מה זה? הוא הולך כמשוגע, לאן אתה הולך? אתה הזקן הזה, מה אתה מסתובב מקום למקום? אבל אני מרגיש שהוא בא לבית, הוא באמת אוהב את הארץ, מחובר לארץ. לכן, הם זרקו עליו אבנים. ואני הילד של אברהם אבינו, אחרי אלפי שנים, הולך בארץ ישראל וחוטף גם כן אבנים. באותה סיבה בדיוק, שהם מרגישים את השייכות של עם ישראל לארץ ישראל, שמתבטא פשוט בלטייל בארץ, להרגיש את הארץ. אז זה מה שאומר, כל המהלך בארץ ישראל, דלת אמות. כמה זה דלת אמות, מי יודע? 2 מטר בערך. מובטח לו העולם הבא. אם הוא הולך 2 קילומטר, מובטח לו, עולם הבא גם, עוד יותר גדול. ואם הולך 40 קילומטר, וואי. זה מעלה גדולה. אומנם זה דבר פיזי, אבל הדבר הפיזי, החיבור הזה בנשמה של יהודי לארץ ישראל, זה כבר מעלה גדולה, מדרגה גדולה. כל המהלך 400 בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ורב זרע, אשר מתוך השתוקקותו לבוא לארץ ישראל מיד, הוא בא מבבל, רבי זרע בא לארץ ישראל מבבל, התעקש לעבור ברגליו בנהר, משלא מצא כלי שיט. אז ענה לו מין, מין זה נוצרי. אמר לו שם מישהו, נוצרי אחד, שתמה על זה, דוכתה, אז הוא אמר לו, מה זה אתה כל כך את? חכה עד שהסירה תבוא, המעבורת, תעלה על המעבורת ותעבור את הנער. מה אתה קופץ לנער ואתה שוחה בנער? מה, אין לך סבלנות? רגע, תמתין רגע. עד ש... אומר לו, לא. דוכתה, דמשה ואהרון לא זכו לי, מי אמר דזכין עלי? אני יודע, אני יכול לקבל דום לב חס ושלום, או משהו כזה. הנה, ארץ ישראל לפניי, צריך לעבור כמה נער הירדן, מה הרוחב שלו בערך? אה? נער הירדן, היום ברגל אתה יכול לעבור אותו. אבל אז נאמר, היה 20 מטר רוחב. אז הוא אומר, מה, אני אחכה עד שתבוא הספינה, הצירה מהצד השני? אני קופץ, שוחה לארץ ישראל. רגע אחד אני לא מוכן לוותר. אולי אני לא אזכה, חס ושלום, מה שמשה רבנו לא זכה, מי יודע אם אני אזכה. לכן הוא קופץ להנאה, או מנת להגיע מה שיותר מהר להיות כאן, להשים את רגליו כאן בארץ ישראל. ואיזה רגישות, איזה הרגשה של שייכות לארץ ישראל. זה מזכיר לי הדבר הזה בתקופת ימית. תקופת ימית, אתם חלק מכם עוד לא נולד, אבל... אני זכיתי להיות בימית, שפינו את ימית. ובאיזשהו שלב, שגרשו את היהודים מימית, וזה דרך אגב, גם בגוש קטיף היה אותו דבר. ידעו כבר הציבור שזה עניין של עוד כמה ימים, זה היה אחרי פסח, אני זוכר, אז עוד כמה ימים כבר, במלא יגרשו, אז אולי נעזוב את המקום הזה ונלך. אבל היו כמה... בנים, תמידי חכמים אמרו, כל רגע ורגע שאנחנו יושבים כאן, אנחנו מקיימים מצוות יישוב ארץ ישראל, כל רגע ורגע. למה המשל דומה? לסוכה. ברגע שאתה נכנס לסוכה, באותו רגע אתה מקיים מצוות ישיבה בסוכה. אתה יוצא רגע מהסוכה, אתה לא מקיים מצוות סוכה. אותו דבר ארץ ישראל. כל זמן שיהודים יושבים כאן, שולטים כאן, אנחנו ברגע הזה מקיימים את מצוות יישוב ארץ ישראל. לכן, אם זה ייקח עוד יום, עוד יומיים, עוד שלושה ימים, זה כמו אדם שהוא גוסס, אסור חס ושלום לזרז את מותו. אלא כל רגע ורגע שהוא חי, הוא חי. אותו דבר גם בימית, אבל אותו דבר היה גם בגוש קטיף, אני מוכרח לומר. בגוש קטיף שכבר נגזרה הגזרה, וכולם ידעו שאין מה לעשות, ואני לא רוצה לחזור על המעורר צער וכאב לב, הדבר הזה מאוד מאוד. אז ילדיי, אני מדבר על ילדיי כרגע, אבל לא רק ילדיי, כל התושבים שם, נחזו בציפורניים ממש, פשוטו גם שום. כל רגע ורגע שאנחנו חיים כאן, אנחנו יושבים במקום של שלטון יהודי בארץ ישראל, למרות כל הסיבוך, לא מבטרים על רגע, על הרגע האחרון. ובני שיחיה, הרב רענן, כן, שהיה מתושבי נצרים, אז הוא לא פעם אומר, אנחנו האחרונים שגירשו אותם מנצרים. אז זכינו עוד יום, עוד יומיים, להיות כאן בארץ ישראל במקום הזה. ומזכיר לנו את רב זרע, הוא אומר, אני לא מבטר על רגע. אני... רגע שרק אני יכול, אני אפילו קופץ למים להגיע להתחבר לארץ ישראל. החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, או בין יהודי לארץ ישראל, זה אפילו לרגעים. זה מה שזרע מבטא בקפיצה שלו למים, לשחות ולהגיע מה שיותר מהר לארץ ישראל. זה מראה על אהבה גדולה, על קשר, על מעלה גדולה של... גם רב זרע, אבל גם של ארץ ישראל, שיכיר מה זה ארץ ישראל. טוב, עד לכאן כמה דברים משבחה של ארץ ישראל. אומר הכוזרי בתגובה לכל הדברים הנפלאים, מה זה ארץ ישראל, ומה מעלתה של ארץ ישראל, ומה עניינה של ארץ ישראל, כל הדברים האלה. אומר רבי הכוזרי, הוא אומר, רגע. רבי יהודה הלוי, איפה אתה חי? כמו שאני שאלתי אתכם, איפה אתם נמצאים? איפה היה רבי יהודה הלוי? או איפה הכוזרי? כן, רבי יהודה הלוי, היהודי, החבר. איפה הוא היה? בגלות. מה אתה נותן דרשות כאלה גדולות? ארץ ישראל, עלייה לארץ ישראל, אסור לחכות אפילו רגע, כל המהלך דלת אמות בארץ ישראל, וכל הדברים האלה. אבל אתה בעצמך חי בגלות. אז איך אתה מסביר את זה? אתה נאה דורש, ולא נאה מקיים. בוא נראה. אם כן, אומר הכוזרי, הלא עובר אתה על מצווה המחויבת לפי תורתך, אם אינך עולה למקום ההוא ואינך עושה ובית חייך ומותיך. אתה החבר, זה הרבי יהודה הלוי כאן, אתה מדבר כל כך באהבה ובהשתוקקות וברצון לעלות לארץ ישראל, ואיפה אתה חי? באיזה עיר? בפריז. הוא צודק המלך הכוזרי? הוא צודק או לא צודק? הוא צודק, זה נכון. אם כי אתה אומר, רחם על ציון, כי בית חיינו, הוא מאמין כי השכינה תשוב לשכון שם, וכמו שאני אמר, דיברנו בתחילת השיעור, כן, אתה מתפלל כל יום, בונה ירושלים, תבנה ירושלים, ברכת המזון, בתפילה, בכל דבר, למנות ירושלים, אם ישכחך ירושלים, מדבר, 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 אבל מה? לא עושה, לא מקיים. אז הוא בא אליו בתלונה. לולא היה לארץ הזאת בלתי עם יתרון זה, שהתמידה בה השכינה במשך 900 שנה, בית ראשון הכוונה. מן הראוי היה כי תיחשפנה הנפשות לעלות אליה למען תזדקחנו בה, כאשר יקרא אותנו ביחסנו אנו אל המקומות הצדיקים והנביאים. על אחת כמה וכמה ביותה שער השמיים, דבר הסכימו עליו כל האומות. כך מאמינים, וכאן הוא מרחיב את הדבר הזה. בכל זאת, הוא מעלה את השאלה שהיא גם רלוונטית היום. אם באמת ארץ ישראל היא כל כך קדושה ומעלתה כל כך גדולה והעלייה לארץ ישראל כל כך חשובה, אז הוא אומר, למה אתה בעצמך, החבר הציוני הזה שדורש כל כך, למה אתה בעצמך לא עולה לארץ ישראל? תסתברו לקף ד', מה עונה לו? למטה? אכן מצאת מקום חרפתי. כן, אנחנו במקומות של הצדיקים, אנחנו רואים בזה מעלה גדולה. אתה מדבר כל כך ודורש כל כך על ארץ ישראל, ועל המקומות של הצדיקים והנביאים וכל זה. אבל איפה אתה בעצמך? למה אתה בגלות? למה נשארת בגלות? אומר לו, אכן מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר. אני מתבייש, אני מתבייש. ובאמת, לקצור לכם את המהלך, בסוף הספר הוא באמת אומר, אתה יודע מה? אחרי כל הדיאלוג הגדול הזה, אומר רבי יהודה הלוי למלך הכוזרי, זהו, אני עכשיו לוקח את עצמי, הוא היה כבר זקן, אני לוקח את עצמי ועולה לארץ ישראל. זהו. הוא אומר לו, בכל זאת, לא, אני, אתה צודק, זה לא מספיק לדבר על ארץ ישראל, רק מה צריך לעשות? לעלות לארץ ישראל, להתיישב בארץ ישראל. הוא עושה את הדבר הזה, באמת, לפי הידוע בתולדות רבי יהודה הלוי, הוא באמת עושה את זה, הוא בא לארץ ישראל. אבל אז עוד לא היה בוינג 747, אלא בשביל לבוא לארץ ישראל, מה הוא צריך לעשות? לקחת חמור, או ללכת ברגל, או לעלות לסירה קטנה, ולהתחיל לשוט בה. בצערות וכל הדברים האלה, ואכן הוא עולה לארץ ישראל. טוב, אנחנו בעזרת השם נמשיך קצת על המהלך הזה.